טוב, שלום לכולם. אנחנו עסקנו בתפיסת המלחמה של דוד, נכון? מה, איך הוא תפס את המלחמה, והשווינו אותו לשאול, ואנחנו שאלנו בעצם שלוש או ארבע שאלות. שאלה ראשונה, עד כמה מתקיים דיאלוג, דו-שיח, כמה, מה מתרחש בין מלך אחד לבין שכניו, בין מדינה למדינה, שזה הולך, עובר דרך המלך. אמרנו שנראה, ננסה להבחן את המלחמות של שאול מול המלחמות של דוד. לאחר מכן נלך לשאול והמלך, מה היה שם, הסיפור של הגבעונים, בשולי הדברים. בקצרה, אנחנו נקדיש לסיפור הגבעונים לימוד בפני עצמו, אז אני פותר, אבל בכל אופן נגיד משהו, משהו שמשתלב בעצם בתמונה הכוללת. אז אנחנו שאלנו דבר קיומו של דיאלוג בין שאול לבין הסובבים אותו, ומה התשובה שלנו הייתה? אין דיאלוג. בכל אשר יפנה ירשיע, זוכרים את התיאור הזה? זה הטובים נגד הרעים, ובאמת זה ככה. אנחנו רואים, נמכור לכם עין ימין, עוד אין בשלות בצד השני להתנהלות ראויה של מערכת קשרים, של מחויבויות, של עמות מידה, של מוסר, כל הדברים האלה לא נמצאים. נמכור לכם עין ימין, ראינו את הפלישתים ועוד בתקופתו של שאול. טוב, והדבר השלישי, בעמלק אמרנו שאין כדוגמתה, ועוד מעט אנחנו נראה שדוד נלחם בעמלק, אבל זה סיפור אחר, מלחמה בעמלק. דיברנו על המלחמה של דוד בעמלק? לא הגענו לזה, נכון? הגענו? לא, אז בסדר. והסיפור עם הגבעונים הוא סיפור שבעצם מראה לנו מצב שבו שאול דחק את הגבעונים בקנותו לישראל ויהודה לשם שמיים, דחק אותם הצידה. האיש אשר השמידנו מתייצב בכל גבול ישראל, השמיד אותם, יש מחויבות אליהם, אבל הוא לא עומד בה, הוא דוחה אותם. ואנחנו רואים, יותן לנו שבעה מבניו מצאצאי שאול, והוא מקבל שבעה מצאצאי שאול, וזה אחת הפרשיות הנוראות. אבל הפרשייה הזאת ממחישה בעצם את הכוח ששאול עבד מול הסובבים אותו, וברגע שכבר עבר זמן, או שאין לו כבר כוח כי הוא ירד ממלכותו, או שכבר מת, אז יש כעס גדול, יש הקפדה גדולה, והם טובים, אומרים, הוא פגע בנו, הוא שמידנו, אנחנו רוצים דם, לא פחות. ואני אגיד רק נקודה מעניינת, והיא בימי דוד, ככה נפתח את הפרשה. תסתכלו רגע אחד, יש שם פרשה שהיא פלא, לשון שלה, וכפי שאמרתי אנחנו ניכנס אליה. תסתכלו בשמואל ב' פרק כ"ף א', תראו את הלשון. פרק כ"ף א', כן, תראו לשון מעניינת. ויאמר, והיא ברעב בימי דוד. כשכתוב בימי דוד, זה אומר, זה קשור לימי דוד. הרי זה פרקי דוד, למה אומרים והיא רעב בימי דוד? והיא רעב, ויאמר דוד. כאילו, למה צריך להגיד והיא רעב בימי דוד? אז כשאומרים בימי דוד, מה הכוונה? בימיו של דוד דווקא. זאת אומרת, זה קשור לדוד, זה קשור למשהו שקשור אליו. אבל אז יש פה פרדוקס, והיא רעב בימי דוד דווקא, שלוש שנים, שנה אחר שנה, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים לפני 30 שנה. בערך. רגע, אם זה לפני 30 שנה, אז למה ויהי רעב בימי דוד? למה לא ויהי רעב בימי שאול? נכון? מה אתם אומרים? יש פה פרדוקס. ויהי רעב בימי דוד, שואל דוד, מה קרה? שואל בהשם, אומרים לו, על שאול ועל בית הדמים, על פרשייה ישנה. אז למה זה רעב בימי דוד? יש פה, אז יגיד, היה צריך להיות בימיו, או לפחות לא להגיד. אז אני נותן מפתחות, ולא פורע אותם עכשיו, כי כפי שאמרתי, נפרע אותם בהרחבה. אם היינו באים לימיו של שאול, והיה קורה דבר כזה, פרשייה הזאת, היא לא הייתה מתרחשת. שאול עשה את הדבר הזה לשם שמיים, בקנותו לישראל ויהודה. מבחינתו הוא עשה מצווה. יש בעיה, איך מאנישים בן אדם שהוא מקיים מצווה, הוא חושב שזה מצווה, ודואג האדומי שהיה ראש הסנהדרין שלו בדורו, חשבו שזה מצווה, הם לא בסדר, הם גבעונים, הם שבעת עממים, אנחנו מתנערים מכל ההתחייבויות שלנו, וזה נכנס לתוך איזושהי תפיסת עולם רחבה. אז אין מה לעשות, והקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מכילה. אתם יודעים שאדם שפגע בחברו עד שירצה את חברו, ובין עמים זה בכלים של בני אדם, זה לא בכלים של קודש. גם בכלים של קודש, רצונו של האדם הוא קריטי בסיפור הזה, לרצונו. פיוס צריך להיות בהסכמה, ברצון. ואם היו שואלים את שאול, עשה זה מתוך מצווה, אז עשה מתוך מצווה, אז אין מה לתקן, צריך לחכות עד הדור שיבינו שזה מורכב, שזה לא פשוט. והיא בימי דוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש עכשיו פרשיות ישנות שחיכו לך, היחידי שיכול לטפל בהם בכלים שצריך לטפל בהם זה אתה, כי שאול לא יכול היה לטפל בהם, כי הוא היה, כפי שאמרתי, מנקודת מבטו, זה היה מצווה. טוב, אלה ארבע ההסתכלויות, ארבע נקודות התייחסות שדיברנו עליהן, ובכל אחת מהן אנחנו ראינו שדוד נמצא במקום אחר לגמרי. דיאלוג יש עם כולם, ואנחנו ראינו את איך ממש עם כולם דוד מדבר, ודוד נמצא בקשר, ודוד עם גוליית ועם כולם בעצם יש דיבור ויש דיאלוג. קראנו את חלק מהדיאלוגים האלה, דיברנו על איתי, סיימנו. מי זוכר איפה הגענו בדיוק? סיימנו, לדוגמה דיברנו על איתי הגיטי, דיברנו על איתי הגיטי. טוב, אז דיברנו על דיברנו בסדר, שובי בנחש מבני המון נדבר עליו היום, בסדר. אז בואו נלך לנקודה השנייה, לתיאור של המלחמות בפרק ח'. בואו תסתכלו, ראינו את התיאור המקביל בפרק י' ד', ועכשיו אנחנו בפרק ח'. אז בואו נראה פרק ח', אנחנו אחרי המלחמות הגדולות, ובתום המלחמות יש סיכום, ממש כמו הסיכום של שאול בפרק י' ד', יש סיכום אצל דוד. אצל שאול אנחנו זוכרים, ויצל את ישראל מיד שוסהו, וילחם ברשימה של חמישה מלכים, ובכל אשר יפנה ירשיע. זוכרים את התיאורים שדיברנו עליהם, ניתחנו את הפסוקים האלה בדיוק רב. אז אנחנו עכשיו בפרק ח'. אז קודם כל, תסתכלו את הפתיחה לפרק ח', שמואל ב', פרק ח', כן. ויהי אחרי כן, אז קודם כל בואו נראה את המלחמות. ויהי אחרי כן, ויח דוד את פלישתי, ויחניה, ויקח את מתג העמה. מה זה ויהי אחרי כן? מה זה אחרי כן? אחרי האירוע הקודם, מה היה באירוע הקודם? רגע, את זה ראינו את הוויה אחרי כן? טוב, בסדר, אז אני רק אומר, אחרי פרק ז', בפרק ז' מדברים עם דוד על זה ש... והניחותי לך מכל אויביך, לא רק מסביב, יהיה שלום עולמי. דוד ניגש למלחמות, ואנחנו ראינו שרשרת של מלחמות שכל אחת מהן היא בעצם באופן אחר לגמרי, וכולל עם העמלקים בסופו של דבר, שלוקחים את שלל עמלק ומחלקים אותו, אז נותנים אותו להשם. נכון. אז אם כן, אנחנו רואים את דוד בהקשר הזה של המלחמות, תיאור אחר לגמרי. אבל בואו נראה רגע את הסוף של התיאור, אני חושב ששם עוד לא ראינו. וימלוך דוד על ישראל, פסוק ט"ו, פרק ח', פסוק ט"ו. וימלוך דוד על ישראל, איך כתוב הפסוק המקביל אצל שאול? ושאול לחד את המלוכה. מה ההבדל? עורמה או וימלוך, היא מלכות, המשכה, חיבור, נכון. דוד מחובר אליו. ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אין תיאור כזה. משפט וצדקה, זה גמרא לומדת מזה, משפט זה דין, וצדקה זה לפנים משורת הדין, או פשרה. בכל אופן, דוד מעמיד מערכת משפט, אין תיאור כזה. אצל שאול יש תיאור של מה? יש תיאור בלבד של שר הצבא. אין עוד בעלי תפקידי, זה משהו ראשוני. כשתיאור יחידי של שר הצבא, או בהלכון, כן, ושאול לכד את המלוכה, והילחם סביב בכל אויביו, באותו פסוק שמתארים שהוא לוכד את המלוכה, מה זה ללכוד את המלוכה? נתן מכות לאויבים, רגע, אבל מה בתהליכי פנים, מה קורה בעם? זה לא, זה יותר הגנה, זה עוד אין את החיוב, אין את הפוזיטיב, מה שנקרא, את התנועה החיובית, ההתפתחות עוד לא קיים. אצל דוד יש כבר יואב בן צרויה על הצבא, ויושפט בן החילוד מזכיר, יש כהנים, וצדוק בן אחיתו, ואחימלך בן אביתר, כהנים, וסריה סופר, יש כבר מערכת, בנו כבר ממלכה. זאת אומרת, אצל שאול, כשמסכמים, מסכמים את ההיבט הצבאי בלבד, וזה בעצם מראה שנמצאים באיזשהו מקום אחר, ראשוני יותר. ובניה בן יהוידע והקרתי והפליטי, ובני דוד כהנים היו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שאצל שלמה, אצל דוד, מספר אחד מזה, מי המשרה הכי חשובה אחרי המלך? לפי הסדר, באופן פשוט. ויואב בן צרויה על הצבא. דוד מלך ויואב בן צרויה על הצבא. אצל שלמה כבר הסדר הוא אחר. שר צבא הוא שלישי או רביעי. תסתכלו בפסוקים במלכות שלמה. זאת אומרת, זה כבר סדרי עדיפויות, כי בתקופה שלום אתן בימיו, אז יש שלום בתקופתו של שלמה, וכשיש שלום, אז הצבא, שר הצבא, הוא לא... שר הביטחון, היום המרכיב של היום במדינת ישראל, מי השר הכי חשוב אחרי ראש הממשלה? עדיין ביטחון. כבר, אבל לא כמו פעם. כבר לא כמו פעם, אבל עדיין ביטחון הוא משרה מאוד חשובה, מאוד משמעותית. זה מה שאנחנו רואים היום, זה מה שהיה בתקופת שאול, דוד אפילו, בתשופת שלמה, כבר הסדרי עדיפויות, לא זוכר כרגע אותם, אבל הם סדרי עדיפויות אחר. תנו לי לראות אם רשמתי, לא. בסדר. טוב, אז אנחנו עשינו את ההשוואה, וברשותכם אני רוצה ללכת עכשיו צעד אחד קדימה. זאת אומרת, אם אני מגדיר את התפיסה של דוד, אז בעצם אנחנו רואים דוד, המלחמות אצלו זה לא איזה פעולה חד צדדית חזקה תקיפה של המלחמה ברוע, כשמי נמצא ברוע? כולם, כל העמים מסביב הם ברוע, ואיך קוראים למלכים זה לא חשוב, כי זה אותם, זה רישה, ובאמת המצב הוא כזה. אבל אמרנו המצב הוא כזה לא רק בגלל הצד השני, גם שאול הוא לא במקום של דיבור, הוא לא במקום של דיאלוג, הוא לא במקום של מסעים ומתנים, זה לא המרחב. גם מול הקדוש ברוך הוא לא, גם מול הנביא לא, גם מול העם לא, יותר במקום המוחלט, החזק, התקיף, שאולי מתאים בדור שלו. אבל, אז זה מבחינה זאת. אבל אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה, ולראות את דוד כאסטרטג. לא רק כאסטרטג, לראות את דוד בתנועה אחת קדימה ביחס למה שאמרנו. זאת אומרת, ההגדרה שלו היה שבעצם דוד בסופו של דבר נלחם, אבל המלחמה היא חלק מתהליך מדיני, היא חלק מאיזה תפיסת עולם רחבה שבסופו של דבר מביאה את כולם למקום מאוד משמעותי בתקופת שלמה. הוויח ויח ויח מוביל את תועי לבוא ולדרוש בשלמה, ואחרי זה ראינו שורה של מלכים, אנשים שנשבעים לו אמונים, אנשים שמרגישים שהם הולכים עם דוד, הולכים איתו באש ובמים. דיברנו על חירם שבונה לו את בית המלך, נכון? כל הדברים האלה הם בעצם מצטרפים לאיזושהי תמונה שבעצם גם המכות של דוד זה חלק מחוסך שבטו שונא בנו. זאת אומרת, גם כלפי בן יש מכות, אבל המכות האלה זה מכות שבסופו של דבר באות לתקן ומובילות את המציאות לשלב ולדור הבא שבשלמה, בתקופת שלמה, כולם באים לשמוע את חוכמתו. זה אומר שאתה מזמין אותם בעצם באופן עמוק, וחלק מהסיפור זה מלחמה ברשע, והמלחמה ברשע אבל היא מאוד מדויקת, היא מאוד מדודה, היא לא כללית כזאת, היא לא ויח חמש ביחד, כי כולם זה אותו דבר, כל אחד זה ניואנסים דק מאוד, עדין מאוד, עושה איתו מה שמתאים, ומה שמתאים, אז באמת זה מוביל אחרי זה להמשך תהליך. ואפילו להבעת אמון. אני אבל רוצה ללכת למקום, כפי שאמרתי, הולך צעד נוסף, וברשותכם בואו נפתח את פרק י' בספר שמואל ב'. בואו נראה מה קורה שם. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. פסוק א', פרק י'. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עם עדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך כי שלח לך מנחמים? הלא בעבור חקור את הארץ ולרגלה ולהופכה, שלח דוד את עבדיו אליך. העיר, סליחה, חקור את העיר. ולרגלה ולהופכה, שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם. ויגידו לדוד וישלח לקראתם, כי היו אנשים נכלמים מאוד, ויאמר המלך שבו ביריחו עד יצבר זקנכם ושבתם. טוב, המלחמה ממשיכה ומתגלגלת. בני עמון רואים כי נבשו בדוד, שולחים את בני עמון, סוחרים ושולחים וסוחרים את ערב וכו' וכו'. 32,000 לוחמים שכירים פלוס בני עמון, ובעצם מוכנים למלחמה. דוד מקדים אותם ועורכים מלחמה, ומגיע למצב קשה מאוד. יואב, אולי אחת המערכות הקשות ביותר, אולי הקשה מכולם. והיה יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ופה הוא אומר את המשפט, יש לו איזשהו סיכום עם אבישי, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו, כשהוא עומד בממש סיכון שלא יש אוהר, ועוד מעט נראה אותו מפני. טוב, אז אלה הדברים מבחינת הפסוקים, ואני רוצה ברשותכם להתחיל לקרוא את הפסוקים ולדייק. אז קודם כל אני שואל, מה זה ויהי אחרי כן? מה זה ויהי אחרי כן? אז יש שתי קריאות, קריאה אחת סמוכה. מה היה בפרק הקודם? כשאומרים ויהי אחרי כן, אחרי מה שדיברנו. טוב, אז בואו נלך לפרק הקודם. מה היה בפרק הקודם, פרק ת'? ויאמר דוד, אחי עוד יש נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד בעבור יונתן. דוד מגיע לאיזה נקודה של בשלות, רגע, אני עושה חסד. אז אני עושה חסד בתוך הבית, עם בית שאול. בפרק הזה, אני עושה חסד, אעשה חסד עם חנון ונחש, כאשר עשה אביו עם עדי חסד. זאת אומרת, בעצם יש פה משהו ברמה הממלכתית. ברמה הממלכתית אני כרגע מושיט יד לקרובים, מושיט יד לרחוקים. טוב, אז אם אני אשאל, מדוע, מה מניע לפי הוויי אחרי כן הזה? מה מניע את דוד בעצם לסיפור הזה עם חנון? אז מה התשובה תהיה? קרבה מדינית. זה משהו שקשור להתנהלות של הממלכה. נכון. אבל יש עוד ויהי כן, ויהי אחרי כן. זה ויהי אחרי כן הקרוב. אבל כשאנחנו הולכים צעד אחד אחורה, אנחנו רואים תמונה גדולה יותר של פרק זין. תחזרו רגע לפרק זין. בפרק זין דוד מבקש לבנות מקדש, ואומר לו נתן, אתה יכול לבנות את המקדש? ולבסוף הוא אומר לו, לא תבנה. למה? כי עוד לא קרו שני הדברים, עוד אין באמת מנוחה מן האויבים, ועוד לא בניתי בית לדוד, אבל זה צריך להיות לא ברמה שאתם מדברים, אלא מנוחה מן האויבים לגמרי, לא רק מסביב ולא רק מאזן נעימה, ולא ארגז עוד ולא יוסיפו בני אבלה לענותו כאשר בראשונה. ובית לדוד זה לא בית פיזי שבונים לדוד, אלא בית מלוכה המשכיות. טוב, אז זה בסדר. בתוך המקום הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז אם כן, אתה צריך להביא את המציאות שלך, של הממלכה שלך, ללא הרגזות, ואני חוטי מכל אויביך, ליחסים של פיוס, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה אנחנו מוסיפים. או שלמה, גם הנוכרי מחובר למקדש. גם הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה והתפללו דרך העיר הזאת ודרך הבית הזה. אז כיוון שכך, אז הסיפור הולך למגרש הגדול. מגרש הגדול זה המנוחה מן האויבים. אחרי הבשורה הזאת, אומר דוד תודה לקדוש ברוך הוא, ויהי אחרי כן ויחת פלישתים. אז אנחנו אמרנו, מה זה ויהי אחרי כן? ויהי אחרי כן, זה הצד הראשון שלו לקדם את הנבואה של נתן. והניחותי לך מכל אויבים. איך יהיה מנוחה מכל אויבים? אנחנו עכשיו נעשה סדר עולמי. והסדר העולמי הזה זה מצד אחד לתת מכה כואבת, אבל מאוד מדויקת למי שפשע, למי לרוע, כל אחד כמידתו. ומצד שני, מי שטוב, הוא יהיה טוב. אז טועי ואחרים, אז טועי בה ויודה לו. או עד הדזר, הרשע המסופוטמי של מי שבא להשיב ידו הנער כבר. אז נותנים לו מכה, ודוד עושה סדר עולמי במלחמה. זה החלק הראשון. והיא אחרי כן, הבא, אחרי הבא יהיה חיין הזה, דוד הולך ועושה משהו, אבל עשה חסד. זאת אומרת, זה ציר בעצם דומה לציר של ויהיה אחרי כן בפירוש הראשון, רק שם זה בהשוואה לשאול, ופה זה בפרספקטיבה הרחבה יותר. אתה הולך עוד קצת אחורה ואתה אומר, והניחותי מכל אויביך. ויהיה אחרי כן, הוא עושה את זה במלחמה. ויהיה אחרי כן, מושיט דוד יד לשלום. עוד מעט נראה את ההושטה הזאת, ואנחנו ננתח אותה ונראה עד כמה היא באמת משמעותית. טוב, אז הנה לנו שני מעגלים, ואני פה רוצה בעצם להגיד דבר חשוב. שני המעגלים האלה מביאים אותנו לאיזשהו מבט שמסתכל על הדברים בפרספקטיבה הרחבה שלהם. ובפרספקטיבה הרחבה בעצם כאילו אני נכנס לראש של דוד, ודוד בעצם אומר, רגע, אני הלכתי עכשיו ונתתי מכות לכל מי שצריך לתת מכות, עכשיו אני רוצה להושיט יד. למי להושיט יד? הוא מערער בתוך עצמו. וזה לא דווקא עם אחד או עם אחר, צריך למצוא הזדמנות טובה, אבל בעצם יש משהו שהוא לא תלוי בהם. הוא מתחיל מאיזה רצון פנימי ותוכנית של דוד להוביל איזשהו תהליך, והתהליך המדיני הוא בעצם בתפיסת עולם, בעולמו. אעשה חסד עם חנון כאשר עשה אביו עם עדי חסד, כמו אעשה חסד עם בית שאול בעבור יונתן, אותו ביטוי כפתיחה לשתי פרשיות שעומדות אחת השנייה, אחת השנייה, וכתוב והיא אחרי כן. בעצם אומר, רגע, רגע, רגע. אז בראייה הרחבה אני הולך עכשיו להושיט יד. בראייה הרחבה בהיבט של החזון הגדול, החזון הגדול, והניחותי לך מכל אויביך, לעשות סדר עולמי ולהביא מוסר של מלחמה, וממילא יכול להיות פיוס, כי הרשע לא מאפשר בעצם להגיע לזה. אז זה בראייה הכוללת עם המקדש שעומד בחזון. ועכשיו מטפסים, מתחילים עם שאול לעשות פיוס בתוכם, ואחרי זה הולכים למעגל נוסף. ושני התיאורים הללו הם בעצם בתוך עולמו של דוד, עוד לפני שהוא, אם זה יהיה עם בני עמון או יהיה עם עם אחר, מי יודע, אולי זה יהיה מישהו אחר כאילו. אבל זה שני דברים שהם מתחילים לא בסיפור, הם לא תגובה. אז בעצם מה שאנחנו רואים, שהסיפור של בני המלך בני עמון הוא משתלב פה בתוך סיפור גדול יותר. והיא אחרי כן, אני הולך לרקע. אז בואו נמשיך. וימות מלך בני עמון, למה לא כתוב השם שלו? כי זה לא הנושא. וימות מלך בני עמון זה מחליפים שלטון. אז מי זה? אנחנו יודעים שזה נחש. אם היה כתוב וימות נחש, מה היינו אומרים? למה הוא הולך לעשות שלום? כי נחש היה רשע ומת. לא, לא, זה לא הסיפור. עוד מעט נראה שזה לא הסיפור, כי הרי הוא מוכיר אותו אפילו. הוא אומר, כאשר עשה אביו עם עדי חסד, נחש. עכשיו, כולנו יודעים שנחש היה רשע גדול. איפה רואים את זה? נמכור לכם עין ימין. נכון? הוא היה רשע. אבל זה לא הנושא פה. אז דוד לא שם את זה כנושא. אז מת האיש, מת מלך בני עמון. ואם לא חנון בנו תחתיו, למה חשוב להגיד שחנון בנו תחתיו? למה לא להגיד, וימות מלך בני עמון, ואומר דוד יעשה חסד, וישלח לנחם את בנו, ואז יגידו לי את בנו, ומלך, לא מלך, למה זה חשוב? אז התשובה, זה לב העניין, אי אפשר לדלג את זה. מה זה אומר בעצם, תגידו אתם. וימלוך, למה חשוב להגיד, וימלוך חנון בנו תחתיו? הרי אם אתה עושה חסד בגלל האבא, מה זה חשוב אם הבן מולך או לא מולך? אז התשובה היא פשוטה. אם הסיפור הזה, סיפור אישי של דוד של גומל חסדים, ובדק ביומן ואמר, או, לא עשיתי חסד עם השכן הזה וזה, ולא עשיתי חסד איתו, ומעשה צדקות אישי, אז באמת זה ככה. אבל זה לא הסיפור. ואם לא חנות, לא תחתיו, זאת אומרת, יש עכשיו כבר מעמידים מלכות חדשה. יש בבני עמון מלך חדש, ומה בעצם הסיפור שלנו פה? עשה חסד זה הטריגר, זה הסיבה אולי המקומית, שתכף נראה מה כוחה וכמה היא באמת לא רחבה ולא משמעותית, מה באמת ההיגיון בדבר הזה. אבל בעצם יש פה סיפור מדיני, זה ויחרחן. ויחרחן, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לבוא לפאזה חדשה של להושיט יד לעמים שסביבנו. ובעצם, הנה, יש פה מלך חדש, מלך חדש, אפשר להתחיל סיפור חדש, אפשר להתחיל איתו מערכת יחסים חדשה. אז וימלוך חנון בנו תחתיו, הוא בלב העניין, זה לא משהו צדדי. יש מלך חדש. אז למה למלך חדש הזה קוראים חנון? למה פה אתה כן אומר? אז התשובה מתבקשת, שבכל אופן, כשאתה רוצה ללכת עם מישהו קדימה, אז התכונות שלו הן חשובות. עצם הסיפור לא תלוי בזה, ולכן לא אומרים בהתחלה, לא מדברים על נחש, כאילו הסתלק מהתמונה, זה לא הנושא. קודם כל, מלך בני עמון. עכשיו באים ואומרים, הבן שלו, הוא מולך תחתם, יש יורש עצר, איך קוראים לו? חנון. עכשיו, לא צריך ללכת רחוק מאוד למדרש השמות פה. מה אתם אומרים? על נחש מול חנון. נכון? קשה לא לראות את מה שחזל מלמדים אותנו עוד פעם ועוד פעם על המושג הזה של מדרש שמות, שצריך לעשות אותו בזהירות, אבל פה אי אפשר לברוח מזה. אחד הוא חנון ואחד הוא נחש, ובמציאות זה ככה באמת. אחד הוא נחש, ונחש גדול. מנקור לכם עין ימין, אני חושב שלמדנו את הסיפור הזה, סיפור מזעזע ברשע, גם בלי סיבה יש פה, כן? אז זה נחש, ויש פה מישהו שאפשר לדבר איתו, שהוא בסיס, אז אפשר להתקדם איתו, ואנחנו נראה בסוף לאן זה לוקח, שיש פה באמת איזה נקודת פתיחה. אז אם כן, ואם לא חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, עשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עם עדי חסד. אני שואל אתכם שאלה, מה קרה קודם? אביו עשה עם עדי חסד, או שאני עומד לעשות איתו חסד? ברור שקודם כל אביו עשה עם עדי חסד, ואחרי זה אני אעשה חסד, זה תוצאה. אז למה הוא אומר את זה הפוך? אני מציע ניסוח אחר. ויאמר דוד, אביו עשה עם עדי חסד, עשה חסד עם חנון בנו. אביו נחש וחנון בנו, למה לא? מה ההבדל לשני הניסוחים? אני שואל, כי אחד הדברים הכי משמעותיים שאני מקווה שתקבלו מכל השנה הזאת, בעזרת השם, משנים הבאות גם, אבל כשאתה לומד פסוק, ואתה מקשיב לפסוק, אין סוף אינפורמציה. ואם אנחנו נעצור עוד ונלך עוד יותר פנימה, הרבה מאוד אינפורמציה. השפה הנבואית היא חכמה, חכמה, חכמה. וכל מילה, וכל שתיקה, וכל בחירה, וכל מבנה, וכל תהליך, וכל דבר כזה הוא מקום שאתה יכול לא לקבל אותו כמובן מאליו, ולפתוח אותו ולפתוח אותו. דיברנו פעם מה זה פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא זה כמו במסכת בבא בתרא, יש גט פשוט וגט מקושר. מה זה גט מקושר? גט חתום, סגור. אני רואה מה כתוב פה? לא רואה מה כתוב פה. מה זה גט פשוט? לפשוט. כמו פישוט ידיים ורגליים. הנה אני רואה מה כתוב בגט. גט הכוונה שתיו. אותו דבר פשוטו של מקרא. כשאתה קורא אותו, הוא חתום. אתה לא יודע. אני שואל 10 שאלות. אף אחד לא יודע. כי זה סגור, זה חתום. איך פותחים את המקרא? כמו שפותחים את נפשו של אדם. אתה רואה, אדם, אתה רוצה לפתוח את ליבו ולדעת מה עוצר בליבו, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, מה יש בתוכו. אתה שואל עוד שאלה, עוד שאלה, ואתה שובר. נכון? ולאט לאט נפתח, נפתח, עד שאתה רואה את פנימיותו. גם פסוק זה דבר חי. כשאתה פותח אותו, פותח אותו, אפשר לראות עוד ועוד, ולראות שהוא נותן תשובות לעוד ועוד שאלות, ושם אותך במקום של שיתוף שלא יהיה שואה ולא יהיה אומר. אנחנו עושים את הרובד הבסיסי פה, אם היינו לוקחים עוד יותר את ההקשרים ואת הדמות, וכל כך הרבה אפשרויות, שפת הנבואה, חוכמה בלי גבול. אז לכן אני קצת משתף אתכם כדי באמת לקבל את המיומנות הזאת, היא מאוד משמעותית מעבר לתוכן של הדברים. אז אני ממשיך. אז ויאמר דוד, אז אם היה כתוב אביו עשה עם עדי חסד, אביו נחש עשה עם עדי חסד, עשה עמו גם אני, אז מה? אז אנחנו אומרים, למה לעשות חסד? כי אביו עשה, זה כאילו תגובה. אז אני מביא קודם כל את הסיבה, אחרי זה את המסובב. אבל אם אני מביא קודם כל את המסובב, מה אני בעצם אומר? הוא עומד בפני עצמו. זה לא על הבסיס. אביו, זה לא מתחיל מאביו עשה עמדי חסד. זה לא הנקודה. הנקודה, עשה עמו חסד. עשה חסד עם חנון בן נחש. אני רוצה לעשות איתו חסד. למה אתה רוצה לעשות איתו חסד? אנחנו כבר יודעים למה. למה? והי אחרי כן. והי אחרי כן, אני רוצה להתחיל להושיט יד. הושטתי לשאול, לעמים סביב, כחלק מהחזון של דוד להביא את כולם לאיזושהי עמדה רוחנית חדשה. זה הסיפור. והי אחרי כן. זה הכותרת. אז רגע אחד. אז אם ככה, למה צריך את החסד שעשה אביו עם עדי חסד? תיתן לו חסד, ככה. תבוא אליו, תיתן לו. מה קורה כשנותנים למישהו חסד בלי שיש שום התחלה? לאן זה לוקח? מניסיונכם. אתה בא לתת למישהו, אתה רוצה לקדם אותו. תהליך. תהליך של פיוס, זה תהליך של חסד, זה תהליך של קשר, תהליך של מחויבות, תהליך של מוסר, זה תהליך גבוה. זה לא... זה לא לתת ולעודד את הרשע. אז אם אנחנו יודעים מי זה נחש, נחש יש לו קופה של שרצים תלויה לו מאחריו, לפחות מרכיב אחד בקופה, המקרא מדבר עליו עם הסיפור של בנקור לכם עין ימין, אנשי יבש גלעד, אז הוא רשע מרושע. אז רגע, אז תתחיל לתת לו עכשיו לעשות איתו חסד. מה תעשה איתו חסד? לא, אבל הוא התחיל. יש התחלה. הוא, זאת אומרת, האבא של חנון עשה משהו. עוד מעט נראה מה עשה לפי חז"ל. אבל אבא של חנון עשה משהו. אבא של חנון עשה משהו. או, אז הנה יש סיבה למסיבה. רגע, מה הוא עשה? לא כותבים. למה לא כתוב? זה לא הסיפור. זה לא הנושא. מה עשה חסד? עשה חסד. כן, יש משהו, אפשר להתחיל. אז לא כותבים את החסד. וגם כותבים את העובדה הזאת בסוף, כי זה לא הנקודה. אני רוצה לעשות חסד, ואני רוצה לעשות חסד לא רק עם חנון. אני רוצה, כי אם אתה אומר, אם אבא היה, אבא שלך היה מרושע, תראו לעצמכם, אתה בא למלך, אתה רוצה להוביל איתו תהליך. זאת אומרת, אבא שלך היה מרושע, אבל אתה צדיק. יש סיכוי? אתה קובר את העבר שלו? אי אפשר. אז רגע אחד, אבל אבא שלו היה מרושע, איך אפשר, מה זה עכשיו לעשות חסד איתו? אבל זה לא אבא לבד, זה חנון בנחש. מה זה חנון בנחש? הוא עושה חסד, חנון בתמונה. חנון יכול לצבוע את אבא מחדש, יכול לתת לזה משמעות חדשה, יכול לקחת את זה למקום אחר. מול נחש באמת, אני לא מתעסק, אבל מול חנון בנחש, אפשר גם לחזור לנחש, ולתאר דבר שלא היה טהור, להביא אותו למקום חדש. שומעים את הדקות, את העומק שהוא נמצא פה. אז, וישלח דוד לנחמו, ביד עבדיו אל אביו. אז אם כן, דוד שולח, זה לא עבדים. דוד שולח ביד עבדיו אל אביו. רגע אחד, כאשר עשה. מה זה אל אביו? ואם דוד עשה חסד עם חנון בנחש כאשר עשה אביו עם ידי חסד, וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו. אל אביו, מי זה אביו? נחש, כאילו לכבודו של אביו. ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. למה לא כתוב? מה ההבדל בין, היום אני שואל שאלות, מה ההבדל בין הניסוח הזה לבין הניסוח ויבואו עבדי דוד אל חנון? למה אל בני ארץ בני עמון? מצד המרגלים. אז לפי, הם באמת באו לרגל? הרי מבחינתם הם לא רואים את באו ארץ בני עמון או באו לחנון. בפועל הם באים לחנון, זה ברור. אז אם אתה רוצה להגיד שזה כאילו מחזק את הטענה, אז אתה אומר באמת הם באו לרגל, אבל אנחנו יודעים שהם לא באו לרגל. חברים, אם הסיפור הוא כמו שאמרנו, אז זה לא מתחיל עם חנון, זה מתחיל עם המדינה. יש פה מערכת יחסים בין שני מלכים, דוד רוצה להוביל תהליך, ועכשיו הוא שולח אותם לארץ בני עמון. זה הסיפור. הסיפור הוא לא חנון. חנון, אתם צריך להבין מה הנושא ומה מאפשר לי בעצם. אז הסיפור הוא לא חנון, אלא מלכות, ארץ בני עמון. הממלכה, הארץ, יצירת קשרים. ואז ויבואו עבדי דוד, ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון, אדוני. מה? לא שומע?
אפשר להסביר גם נקודתית,
שפשוט
לא הגיעו עד למלך,
וכבר תפסו אותם לפני כן. נכון. נכון, אתה צודק. יכול להיות שבאמת, לא בסתירה. לא בסתירה, יש, זה יכול לבוא משני צדדים, אבל תמיר הערה יפה. אז בואו נמשיך. אז הם באים ויאמרו שרי בני עמון, עכשיו בואו, עכשיו תיכנסו, אני מזמין אתכם להיכנס פה לתוך מערכת היחסים, ובואו נבין מה קורה שם. ויאמרו שרי בני עמון. אגב, שרי, לפעמים אפשר לקרוא לשרים עבדים. מה ההבדל בין שרי לבין עבדי? מה? נוכחות, שרים זה חשובים, עבדים זה מתבטלים, נכון? אותם אנשים אתה יכול לקרוא להם ככה ויכול לקרוא להם ככה, וזו שאלה מה, איזה עמדה ומה עומד להיות מדובר כרגע. אז אנחנו כבר רואים שרי בני עמון, אנחנו מחכים לאנשים חשובים שיודעים יותר טוב מהמלך מה צריך להיות. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם. אגב, אנחנו מזכירים חנון, כמה זמן הוא מלך? שבוע, נכון? כלום. באים לנחם את אבא, זאת אומרת, אז אני לא יודע אם יושבים שבעה דווקא, אולי יושבים מספר אחר, או מנחמים יותר ימים, זה ברור שזה לא דווקא שבעה. אבל בכל אופן, זה סמוך, אז הוא טרי, הוא לגמרי חדש על הכיסא בתפקיד. ומה הם אומרים לו? המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים? הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה, ולהופכה שלח דוד את עבדיו אליך. מה התגובה שלו? הוא לא עונה. ויקח חנון את עבדי הדוד ויגלח את חצי זקנה ויחרות את מבן. מה אנחנו לומדים מתגובה כזאת? הוא לא מגיב, הוא לא אומר שום דבר. במילים אחרות הם חזקים ממנו. הוא ישב על הכיסא, הוא חנון. הוא לא רק חנון, הוא קצת חנון במובן הזה. וכן, והוא מגיב, הם אמרו, השרים אמרו את דברם, והוא, מה אתה אומר?
יכול להיות שזה באמת לא
נבר
מרוע, יכול להיות שהשם באמת מראה על אישיות רכה ועדינה, אבל פשוט הוא לא יכול להתמודד מול הפוזיציה שהייתה.
נכון, נכון. אבל בסוף זה אומר שהוא עוד לא מבוסס, כן? יש, אגב, אותו דבר קרה עם אחיש, כשדוד ירד אליו, ושם אומרים, מה? שם עבדים. ושם הוא עוד יותר חלש, אפילו עבדים מפילים. פה זה, פה הוא יותר חזק, שם הוא חלש, הוא, מעמדו של אחיש תלוי ועומד. בכל אופן, אז גם שם יש איזשהו פחד, וירא דוד מאוד, והוא מפחד מאחיש המונע על ידיהם. הוא יודע שאני, דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה פה על אחיש? לא, לא זוכר.
אגב,
לא
משנה. לפי,
מה?
לפי ההקדמה של רב אמר, מאוד מובן הטענה של השרים.
כן, אין להם אמון בדוד. הם לא מעלים על דעתם שיכול להיות שזה נכון. בואו נראה לאן זה הולך. ויקח חנון, מה?
לא ככה מתנהגים למרגלים, בכל אופן, אז כאילו הוא לא
החלטי. אתה אומר,
או קולעים, לא משרשים אותם.
טוב, אז זה לא, נכון, אבל עדיין, אם זה משלחת, תכף אני אגיב לדברים שלך, בואו נראה את התמונה, מה הוא עשה, עוד לא קראנו. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם. מה אתה אומר על זה? מה זה הצעד הזה, מה הוא אומר? מה?
כאילו חצי מקבל את השרים, אבל לא...
לא, אבל מה הוא התכוון כן להגיד? זה לבזות אותה, זה משלחת ממלכתית. כשבאים אל המלך, משלחת ממלכתית, מי זה האנשים? אנשים חשובים. אתה לא שולח מישהו שהוא בכלל לא בעניין, אתה שולח אל המלך לבוא לדבר איתו, לבוא, נכון? אז שלחו משלחת, מדינת ישראל שולחת משלחת מכובדת למדינה אחרת, מגיעה לשם. ויגלח את חצי זקנה ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם. זאת אומרת, בחוסר צניעות נוראי. שחותך את הבגדים ומשלח אותם ככה, מה יש כאן? ביזיון נורא, נכון? זאת אומרת, עכשיו ביזיון למי? לשלוחיו של דוד מלך ישראל. איך לפי דעתכם אמור דוד להגיב על דבר כזה? מלחמה. מי עוד חושב מלחמה? מי חושב אחרת? מה?
המון חושבים מלחמה.
לא שומע?
המון חושבים מלחמה.
המון חושבים מלחמה. ומי פה חושב מלחמה? ומי חושב משהו אחר? מה אתה אומר? מה? אתה אומר זה לא סיבה לצאת למלחמה. אבל אתם אומרים שכן סיבה לצאת למלחמה. מה? לא שומע. כבוד לאומי צריך לצאת למלחמה. טוב, אז בוא נראה מה עושה דוד. אז אם כן, עכשיו אתה מסכים איתי שיש פה ביזיון בקנה מידה שדוד לא יכול, כאילו, מה זה הדבר הזה? נכון? זה משלחת חשובה, זה לא חיילים שעברו את הגבול ואתה פוגע בהם. זה משלחת מטעמו של מלך ישראל, למלך הצעיר שעכשיו התיישב על הכיסא. באים לנחם אותו בעבור אבא שלו, על החסד שאבא שלו עשה. זה לא פשוט. אבל עוד מעט נראה, הדברים התפתחו. אז אם כן, וישלחם, שולח אותם חזרה לגבול ישראל בבושת פנים, משלחת רשמית שמתארו לעצמכם דבר כזה היום. זה תקלה קשה בכל קנה מידה. ויגידו לדוד וישלח לקראתם כי היו אנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שימו לב, המלך שם את תוקף שלטונות, תוקף ממלכתיות, שבו ביריחו עד יצמח זקנכם ושבתם. מה תגובת המלך? בעברית פשוטה, מה הוא אומר? לשבו ביריחו, למה לשבת ביריחו?
לא גרים בה.
לא גרים בה. במילים אחרות, מה עושה דוד? מה התפיסה שלו? מה התגובה? אין תגובה. סופג. מה? אתה אמרת מלחמה. מי אמר מלחמה?
אני אמר מלחמה.
מה?
דוד אמר מלחמה.
איפה אתה רואה מלחמה? מה קרה לך? אתה הצצת בפסוקים הבאים? אסור להסתכל, חברים. לא, לא, לא. אסור אף פעם להסתכל קדימה. אנחנו הולכים צעד אחרי צעד. זה כמו שאתה עכשיו קורא ספר. ואתה קורא משהו, אתה לא מבין אותו, אתה מסתכל עוד שני עמודים, ראית איזה, ומלביש אותם פה. זה לא יכול להיות. אתה, איפה שאתה נמצא עכשיו, תלך צעד אחרי צעד. אני שואל שאלה, מה התגובה של דוד? שבו ביריחו עד יצמח זקנכם ושבתם. הוא נערך למלחמה? לא. ומה יהיה אחרי שיצמח הזקן? הכל בסדר, חזרנו על מקומנו לשלום. במילים אחרות, דוד אומר להבליג. הסיפור של המלחמה הוא מגיב להם, הם נערכים למלחמה, לא דוד. אז דוד מבחינתו מבליג. עכשיו אני שואל לכל מי שאמר מלחמה, איך אתם מסבירים את הדבר הזה? למה הוא מבליג?
מה?
שיטות
אחרות,
איזה
דיפלומטיה.
דיפלומטיה. מה אתה אומר? קשה לברוח מהדבר הכתוב. דוד, תראו, אם אנחנו מבינים שדוד הולך לאיזושהי...
למה לשנות בעצם כיוון?
למה לשנות כיוון? כי דוד, והניחותי לך מכל אויביך, מתיישם בתקופת שלמה, כשכל העמים באים לשמוע את חוכמת הקודש של שלמה. ושעם ישראל הוא כלב באיברים, והמקדש שנבנה, גם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, והתפללו אליך דרך העיר הזאת ודרך הבית הזה. ואת בית המלך בונה מלך זר לדוד כבר, עוד לפני שלמה. וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שם את התפקיד של עם ישראל להביא שלום לעולם, כשהקדוש ברוך הוא במרכז, כשעם ישראל במרכז. ובדיוק באיזה אופן, זה שאלה מעניינת שעוד אולי נטפל באחת ההזדמנויות. ודוד מתחיל ללכת לשם. מקדש לא נבנה כי עוד יש מלחמות, ואומר הקדוש ברוך הוא, תעשו שלום, אחרי זה יהיה מקדש. אבל חלק מהיכולת להגיע למקדש זה רק שלמה אתן בימיו. שלמה יש לו כי שלום אתן בימיו, וזה שלמה, הוא יבנה בית לשבתי. דוד נלחם, הוא לא יכול. דמים רבים שפכת בדברי הימים, אבל מי שלא שפך דם יכול לבנות את הגשר ואת האמון. ובסופו של דבר התפקיד שלנו זה גם אומות העולם, זה לא רק בתוך גבול ישראל. יגדל השם מעל גבול ישראל. בסדר? יפה. ודוד נמצא בתודעה הזאת כל הזמן. אמרנו ששאול נמצא בתודעה של בני עמו, בקנותו, הם רשאים, כל מה שמחוץ לגבול ישראל זה בחוץ, אצל דוד זה כבר בפנים, זה כבר חלק מהדיאלוג, זה עבר דור, זה תקופה אחרת. כן.
יכול להיות שזה לקרוא את ה...
מה שאמרנו, שדמי רבים
שפכת,
כדי
לצאת ממצב של שלום, אז
דוד גם לא רוצה
להתחיל במלחמה, אלא רק במלחילים, במלחמה. לא ידעתי, עוד פעם. כאילו, דוד, כמו דמי רבים שפכת, אתה לא תגיד במלחמה.
כן.
אז שלמה, הוא מצא של שלום, שהעמים באים, אתה לא נלחם.
נכון.
אז יכול להיות שהוא כבר בגלל שהוא מנסה להוביל למצב של שלמה,
לא, הוא מתחיל מלחמות. אני חושב שהבחנה היא בין העמים. זאת אומרת, הוא רואה נקודת אור פה, יש בסיס, יש סיבה למסיבה. יש חסד, אפשר לנו, בוא נניע תהליך. עכשיו, התהליך היא אחד. אתה מתחיל עם מישהו, ואז אחרי זה עוד אחרים רואים ולומדים. אבל, ואתה מתחיל עם מישהו שאתה חושב שזה יכול להצליח, כי יש פה בסיס. אבל בסופו של דבר, ההבחנה תהיה בין... אם באיזה שלב נמצא האויב, האם אפשר כבר להושיט לו יד, או שהושטת יד תהיה מוקדמת ויהיה מחיר עליה. פה אנחנו רואים שהיא מוקדמת בינתיים, נכון? פה בינתיים רואים, אוי דוד במערכה הראשונה, זה לא הצליח, יש פה כישלון במערכה הראשונה, הם לא קיבלו את הדבר הזה. עוד מעט נראה שזה מורכב, איך להגדיר, הצלחה או כישלון, זה הבדל בין שני מדרשים שעוסקים בדבר הזה. אז בואו נמשיך. אז אם כן, והיראו, אז שבו ביריחו עד יצמח זקנכם ושבתם, במילים אחרות דוד מבליג. עכשיו מה אמור לקרות בלי להציץ? אתם יודעים, כשאני אומר בלי להציץ וקצת בבדיחות, אבל אני אומר ברצינות, כשאתה קורא פסוק ועוד לא יודע מה היה, תהיה בפסוק הזה. כי אם אתה כל הזמן אתה הולך קדימה ואתה מקרין את החידוש של הפסוק הבא על השלב הזה, אתה פספסת, כי זה כתוב כחידוש בשלב הבא, זה לא כתוב פה. ואתה פה, זה כמו שעכשיו אני עושה משהו, אני נגיד אתה רואה מישהו עשה משהו וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף קרה משהו מסוים. עכשיו, למה הוא עשה? זה לא בהכרח היה מביא, זה לא בהכרח שהוא מכוון לתוצאה. אבל אם אתה לוקח את זה, הוא הגיע לתוצאה, סימן שהוא הלך אליה. אתה טועה. תהיה בהליכה עכשיו, ההליכה היא עוד הייתה לפני שהיה התוצאה, הייתה התוצאה. אז ההליכה, מה הניע אותה? תסתכל אחורה, תסתכל בצדדים, אתה לא יכול להסתכל קדימה ולהגיד אותו דבר פה בתנך, אי אפשר לעשות את הדבר. ולכן אני אומר כל הזמן, לא להסתכל אפילו להמשך הפסוק. ואתם תראו שפתאום העיניים נפקחות לראות דברים חדשים, דברים מדויקים יותר, פתאום התמונות מתחברות, כי זה מדויק, ולהסתכל על ההמשך. ולשים אותו כבר, זה תקלה, זה לא עובד, זה המציאות לא עובדת ככה.
מובן?
מה? מבט כולל מתוך כל התהליך, בסוף לראות, זה הוביל לשם ולנסות להבין למה זה הוביל. מבטים כוללים מאוד אנחנו הולכים פה, אבל מדויקים גם. כאילו גם מבט כולל, הוא לא דורס את הפרטים, הוא נבנה ממכלול של פרטים, ובסוף אתה רואה מעוף הציפור. אבל מעוף הציפור נבנה מתוך, הוא לא רומס אתם, כי הוא בסוף המציאות תלויה בעולם הזה. בסדר? תלויה בתהליכים, תלויה במה שקורה. טוב, אנחנו עוד קצת יש לנו, רק ננסה לסגור פה איזה מעגל. עכשיו תראו דבר מעניין. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד. בעצם קורה פה דבר לא פשוט. זאת אומרת, מה קרה? העבדים אומרים, השרים אמרנו, שרי בני עמון אומרים, מה פתאום הוא בעבור חקור העיר? טוב, אז מה? תבזה את השליחים, מבזים אותם. מה התגובה של דוד? עכשיו, בוא נשאל, מה הם חשבו שעומד לקרות?
מלחמה.
מלחמה. עכשיו אני מזכיר, דוד הוא מלך חזק. הוא נלחם בכל העמים מסביב. הוא עשה סדר עולמי כבר. כל פרק ח' אחרינו, אנחנו שם בשורה, הוא שורה גדולה. זאת אומרת, דוד הוא לוחם, לוחם מהשורה הראשונה במרחב, במרחב העולמי, בטח במרחב המסופוטמי. דוד הוא לוחם אדיר. ובמובן הזה, פתאום מתברר להם שהם טעו. בעצם דוד שולח אותם, דוד לא עושה שום דבר, הוא מבליג. אז מה אמור לקרות להם? מה הייתם מצפים שיעשה מישהו במצב כזה? בקי סליחה. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד. נבאשו בעיני דוד. פה קריאה. זאת אומרת, נמאסו, כל הפרשנים פה. נמאסו, בעצם, וואו, עשינו דבר, נמאסנו בעיניו. כאילו היינו מאוסים בעיניו, נבשו ככה, ככה הפרשנים רואים את הדבר הזה. אז זאת אומרת, רגע, אם אתם כאילו גילו את כלונכם, גילו את הטעות שלכם, הייתם, הנה, התבזיתם אתם, כאילו, תראו מה עשיתם, תראו איך דוד בעצם פנה, הוא קרא לשלום, והוא באמת קורא לשלום, והוא ממשיך לקרוא לשלום, והוא כנה. הדבר הזה יכול להוביל לאחת משניים. אם אדם נורמלי ובשל מבחינה מוסרית, הוא אומר, סליחה, באמת לא התכוונתי, לא הבנתי, חשבתי שאתה פניך לשלום, אני רואה שאתה טוב, זה אפשרות אחת. אבל אם אדם לא בשל, והראו לו את קלונו, והראו לו שהוא אפילו נמאס, כאילו עשית דבר מאוס, זה יכול להביא למקום בדיוק הפוך. כעס, אתה פגעת בי, אתה כאילו לא מוסבר דווקא, והולך לאיזושהי כאילו מגננה, אבל מתקפה גדולה. וזה מה שקורה פה בסיפור הזה. אני יכול לספר משהו, אני חושב שהוא מגלם. אני זוכר פעם באיזושהי סיטואציה, ילד קטן, עוד לא בוגר, והרבה פעמים הרשעים ומעשים כאלה שפוגעים, הם ילדותיים פשוט, זה דברים לא מפותחים מבחינה מוסרית ורוחנית. אז ילד קטן, אז אבא שלו אמר לו, אתה לא היית בסדר, ובאמת הוא לא היה בסדר, אז הוא הראה לו. הוא אומר לו, אתה לא היית בסדר, והראה לו כמה הוא... אז הוא התווכח בהתחלה, אחרי זה אומר לו, תראה, בוא אני אסביר לך, בנחת הסביר לו, אבל בנחת הסביר לו, ובעצם הראה לו, במילים הכי פשוטות, אתה לא בסדר. ובשנייה שהילד קלט שהוא לא בסדר, הוא כעס, תן מכות, התחיל. קלטתי את זה, אמרתי, זה הפרק. כאילו, כשאתה, אין לך, כשמישהו בא ונותן לך על הראש, ויש לך יכולת להכיל את זה, בבקשה, סליחה, וואו, אתה נמצא באיזה מקום. אבל אם אין לך את העמדה הזאת, אין לך את המרחב הנפשי הזה, אין לך את היכולת להודות ולהישאר במקום שלך, אלא אתה חייב להיות צודק, אתה לא יכול להכיל את המקום של הביקורת וכן הלאה, ועוד כזו שיוצרת אותך כמאוס בעיני זעם. מכירים את הזעם של האויבים שלנו, זועמים בכל מיני, אז זה הזעם הזה, והם יוצאים למלחמה, ודוד עומד להגיב, ועוד מעט נראה, שבוע הבא נראה איזה תגובה יש לו, ויש עוד חידושים יפים בפרשה הזאת, ברכת השם עליכם.